שלום לכם צופים יקרים, שוב אנחנו איתכם בתוכנית אפקט הפרפר, מבט על אקטואליה. שלום רם שמואלי.
שלום.
איך אתה מרגיש אחרי המסיק שבדיוק הסתיים?
הסתיים לפני יומיים ואני רגוע.
אז מה זה באמת מסיק זיתים?
מסיק זיתים זה למעשה, איך אני נוהג לומר, והארץ נתנה יבולה. והנה יש לי פה תמונה של השמן שיצא מהשנה. וזה כמו שאנחנו בתקופת התנ"ך, בדיוק אותו דבר, באותו תאריך, באותו עצים אולי אפילו. זה סגירת מעגל בעיניי. חזרנו למולדותינו.
ואתה ממש את זה הלכה למעשה.
משתדל, כדרך חיים.
ואיתנו נמצא הרב הדוקטור מיכאל לייטמן.
כן.
ואני יודע, כי אני מכיר אותך, שאתה מאוד אוהב שמן זית.
מאוד. לא יודע, אבל אני מרגיש ממנו גם כמשהו מהמקור.
זה משהו טבעי כזה, נכון?
כן, אני מתחיל ממנו יום, כמו שבאמת היה גם כן בתקופת התנ"ך, וגם אנשים שמבינים הם מתחילים מזה היום.
טוב, ושלום גם לכם צופים יקרים, והתוכנית שלנו היום לא תעסוק בשמן זית, אבל היא תעסוק בחינוך. ורם שמואלי בנוסף להיותו תת-אלוף לשעבר בחיל האוויר ובמילואים, ואיש וחקלאי כמובן ותיק, הוא גם איש חינוך וראש צוות הטובים בחינוך לקידום מעמד המורה בישראל. מה זה אומר?
צוות הטובים בחינוך הוקם במשרד לטפל במעמד המורה בישראל, מתוך ראייה שהיום לצערנו הרב כולם רוצים שאנשים טובים יהיו מחנכים, אבל אף אחד לא ממליץ לבן שלו ללכת להיות מורה. זאת אומרת, אנחנו בהידרדרות, בעיניי זה הידרדרות ערכית, שהמחנך הוא לא החלק העליון והמוביל של החברה, אלא היום זה לפעמים להיות מורה בישראל זה דור ראשון לאקדמיזציה. ואתה רואה נתונים לפעמים מדהיגים בעניין הזה, ואני מנסה להוביל צוות, קיבל מנדט ממשרד החינוך, מהמדינה, לקדם ולחזק את המורה בישראל, ולדאוג לזה שאנשים טובים, נוספים, יבואו להיות מורים במדינה.
ואני יודע שאתה הכנת איתך איזשהו אוסף של שאלות ורעיונות לשיחה, אז בוא נפצח.
בסדר, הדבר הראשון שהייתי רוצה לשאול את הרב, מתוך הדברים שאני מתעסק בהם ואני מתלבט בהם ומשרד החינוך מתלבט בהם, זה דווקא סוגיה ערכית, שיש לך עם, שיש לך אומה שגרה במקום מסוים, ולפני שאנחנו נדבר על מי זה המורים, אבל לפני זה צריך לראות על מה הם הולכים לחנך, מה הערכים המשותפים. בסוף הגענו פה מפזורות מכל העולם, ועכשיו השאלה היא מה אנחנו מייצרים לעצמנו איזשהו גזע משותף. יש לנו אגב הרבה עבר, אבל בכל זאת באנו מהרבה מאוד פזורות. ואני שואל את עצמי, וגם בשיחות בתוך הצוותים המקצועיים במשרד החינוך, שואלים את עצמנו, כמו, אני הבאתי את זה מהצבא, יש את הקוד האתי של צה"ל. אז אני שואל, מה הקוד הערכי שאנחנו רוצים לחנך במדינת ישראל? ואותי מאוד מעניין לשמוע איך הרב רואה את זה. מה הם הערכים המרכזיים שאתה אומר? אני חושב שעם הערכים האלה אנחנו נשקיע, נמקד את מערכת החינוך, זה יכול לקדם אותנו, לגבש אותנו כעם, כאומה שמתחדשת, עם שב לארצו. וזאת השאלה שלי, מעניין אותי לראות את זה מהעיניים שלך, מהעיניים של הקבלה.
מורנו בעל הסולם כותב על זה בעיתון האומה ובדור האחרון, מקדיש לזה דווקא הרבה מאוד כוח והסבר. אנחנו קודם כל צריכים להיות אומה. להגיע למצב כמו שהיינו קודם, שהיינו עם ישראל, לפני הגלות, ולבדוק מה מייחד אותנו להיות אומה. לפי מה שמובן לנו מחומת הקבלה, אנחנו יצאנו מהבבל עם אברהם אבינו, שאסף לעצמו כמה תלמידים, שרה אותו דבר עשתה עם אנשים, וכך אנחנו יצאנו משם, ובמשך התהליך עזיבת הבבל וגיעתנו לארץ כנען, נעשינו לעם. ובאמת זה תהליך עוד ארוך, כי היום נהיית לעם זה רק במתן תורה. אבל בכל זאת זה איזשהו גיבוש ובמתן תורה אנחנו צריכים לראות את אותו הכוח המייחד אותנו, שהוא קשר אותנו יחד ובאמת אנחנו נעשים לעם, שזה הכוח הערבות. בתנאי שאתם היום כאיש אחד בלב אחד, ואם לא, מקום קבורתכם כאן, ואין ברירה. ובאין ברירה הזה, אני חושב שנמצאים גם היום, רק אולי לא מודעים לזה. וגם היום אנחנו צריכים לאותו תנאי להגיע, תנאי ערבות, שאחד עבור כולם וכולם לכל אחד.
עכשיו אני שואל את עצמי, מה הדברים שונים מעם אחר? גם הדברים שאמרת וגם הדברים שכותב בעל הסולם. שפה אחת, נגיד אני גר בשוויץ, למרות שיש להם ארבע שפות, אבל נגיד יש להם שפה שמאחדת, יש להם ארץ שמאחדת, יש להם היסטוריה שמאחדת, לנו את כל זה יש, ברוך השם, אולי אפילו יותר מהשוויצרים. אתה מדבר על ערבות, כל עם, כדי שהוא יוכל להגן על עצמו ולדאוג אחד לשני, אחרת אין פה ערבות. זאת אומרת, אני שואל את עצמי, מה שונה זה? למה אנחנו לא, אני לא אגיד שאנחנו לא מצליחים, אנחנו מצליחים מאוד, הבאנו פה את עם ישראל בחזרה, חצי מהעם גר במדינת ישראל, ויש גם חצי כוס מלאה, מאוד מלאה. אבל אני שואל, מה לא בסדר? עם כל הדברים האלה יש לנו יותר מכל עם אחר.
קודם כל אנחנו רואים שאיכשהו אנחנו לא מסתדרים. אנחנו עוד לא עם. ובמשך 60 שנה אפילו שניסינו כל פעם לעשות משהו מכל הקיבוץ הגלויות, אז זה עוד לא יצא. מפני שלפי חוכמת הקבלה, לכל אומה יש שורש הרוחני שלה. וזה מייחד את האומה, וכל אחד מתגאה בזה מבני האומה, נגיד סיני, רוסי, אמריקאי זה לא עם, אבל נגיד אירופאי, מאיזה מוצא. והוא מתגאה בזה, והוא יודע שהוא שייך לאומה הזאת, והוא מכיר את בני האומה שלו ומולדת והכל, והוא קשור לזה בצורה אינסטינקטיבית פנימית טבעית. מה שאם כן, לעם ישראל, מלכתחילה, אנחנו נעשינו לעם רק בתנאי שאנחנו הגענו לערבות הדדית, ללא מולדת, ולא ידענו לאן אנחנו הולכים בכלל. והתנאי הזה שאנחנו בזה מגיעים על ידי האיחוד בינינו לגילוי האהבה בינינו. שבלי זה לא יכול להיות. זאת אומרת, האהבה, הקשר, הערבות, האחריות ההדדית, היא אצלנו לא בצורה טבעית ואינסטינקטיבית נמצאת בנו. אלא אנחנו צריכים להגיע לזה בתיקון שלנו, דווקא באיזה מין מאמץ מיוחד, הייתי אומר מלאכותי, לא טבעי. מה שאם כן באומה, בכל אומה אחרת, זה נמצא בצורה טבעית.
אז אולי לחדד את הנקודה הזאת. העם הגרמני לצורך העניין.
אז הוא מרגיש שהוא גרמני. כל אחד מהם מרגיש, וכל אחד הוא מרגיש שהוא שייך לאותה תרבות, וכל אחד מהגרמנים יודע שגרמנים סביבו, והם קרובים. יש איזשהו מין הרגשה פנימית. אנחנו לא מודעים מה הם מרגישים. שהם מרגישים שהם שייכים לאותה אומה, שיש משהו שמייחד, מקשר אותם יחד. מה שאם כן אצלנו אין. ואין מפני שאנחנו באמת באים מהבבל, והקשר בינינו הוא רק הקשר הרוחני, שאנחנו מגיעים בכוח לאיחוד בינינו כדי לגלות את הכוח העליון, כדי לגלות את הבורא. ולשם זה אנחנו קיימים, כעם. זאת אומרת, עם ישראל זה איזה מין מערכת מלאכותית, שהיא ממש מול ונגד כל הטבע הגשמי, שהוא יכול להיות קיים אך ורק בתנאי שיש לו את התכונה הזאת, תכונת האלוקית, תכונה הרוחנית, ואף תראה כמוך. אם יש בינינו קשר כזה, שזה מעל האגו שלנו, קשר מזולת בצורה כזאת, אנחנו עם. אם, כמו שהיה בחורבן בית המקדש, נפלנו מהגובה הזה של ואהבתרך כמוך לשנאת חינם, הפסקנו להיות עם.
אז מבחינת
בגלות אנחנו לא עם ישראל.
אז מבחינת השאלה שלך לגבי קוד אתי, ואהבת לרעך כמוך זה אחד, וערבות ההדדית זה שניים, זה בעצם
שני מרכיבי יסוד. אני גם מאוד מתחבר, וגם מאוד מתחבר לדברים שהזכרת, למשל את הסינים ואת ההודים, כי סיפרתי לך לדעתי גם בעבר, אבל למדתי בארצות הברית, ותמיד הסינים והעוד עם 80 מדינות, סטודנטים מ-80 מדינות, ותמיד הסינים והעודים היו איכשהו מתחברים אלינו מהר מאוד, ושהיית מנסה לברר למה, למה דווקא אלינו, מה הסין והעודו אנחנו? אז אומרים, אתם העם היחידי פה שיש לו 3,500 שנה היסטוריה, ואנחנו כמוכם, אנחנו עם, אתם עם, ככה הם מתייחסים, לכן אני מתחבר. מה שאני לא מתחבר, ולכן זה גם ההסכם בינינו, אנחנו מנחים מדי פעם תוכניות, אני מייצג את הצד הגשמי, והוא מייצג את הצד הרוחני, כי אני מנסה לפרש את הכל, ככה הגעתי הנה, כדי לייצג את השאלות מהסוג הזה. ואני עדיין מקשה, אני ממש מקבל עם זה שני העקרונות הראשונים של ערבות הדדית ואהבת לרעך כמוך, אגב, כשאיפה. אני מאוד מקבל את זה, אבל אני עדיין מקשה ושואל, מה זה שונה? אני אתן דוגמה על ערבות הדדית. סינגפור. אני מכיר את סינגפור. סינגפור חיים באיום כמונו בצורה כזו או אחרת. אם מישהו מועד שם בנושא של הערבות ההדדית, יכול ליפול כל העם. זה יותר בולט מאשר גרמניה. לא כל היום מנסים לתקוף את גרמניה. אותו דבר בישראל. אם אנחנו נמעוד ולא נהיה ערבים מזה לזה, אז אנחנו יכולים להידרדר לתהומות שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם. אז אני שואל, במה זה שונה? אני מאוד מתחבר לערכים האלה, אבל מה זה שונה במערכת החינוך בסינגפור? ערבות הדדית ואהבת לרעך כמוך. מה אנחנו מיוחדים? למה אצלנו, שאני מנסה לחשוב על מערכת החינוך, על איזה דברים, למשל, לא הזכרתם בכלל את השורשים היהודיים. אני לא סתם פתחתי עם הזיתים והעצים בני 2,000 שנה, והרב הזכיר שהוא גם מרגיש שהוא עושה חלק מהדברים כמו שזה תקופת התנך לפני 2,000 שנה. איפה השורש הזה? עוד פעם, אני מסתכל על זה בריאה גשמית, אני לא מסתכל על זה בריאה רוחנית, אני מקשיב אגב ומאוד מכבד, אבל אני לא מתחבר. ואני שואל, מה מיוחד בזה? למה אנחנו עושים את זה? כי אני מקשיב רבות לתוכניות ולדברים שאתה אומר. מה מיוחד בערכים האלה שעכשיו ציינו אותם, שהם מאוד חשובים לעם ישראל דווקא?
הם לא נמצאים אצלנו בצורה טבעית. אנחנו איבדנו אותם בגלות, אנחנו הפסקנו להיות עם, הפסקנו להיות קשורים זה לזה, אין כאן יותר בארץ יותר מקיבוץ גלויות, כל אחד בשמחה בורח מכאן, רואים את זה, אפילו שנולד כאן וחונך כאן, וההרגשה הפנימית הזאת לא קיימת. אלא כמה שאנחנו נעשה סימנים חיצוניים, זיתים וכבשים ושבע מינים למיניהם וחגים ומה לא, זה בכל זאת רק סימנים חיצוניים, אותנו זה לא יקשור יחד. אנחנו רואים עד כמה שאנחנו לא מצליחים לחנך את הדור הצעיר שיהיה לו איזשהו ערכים למולדת, לעם, לחינוך, לתרבות, לכל ההיסטוריה שלנו, הוא בורח מזה.
למה?
מפני שאנחנו התנתקנו מהשורש שלנו.
שהוא?
שהוא האהבה ואהבת רעך כמוך למעלה מהטבע שלנו.
ולמה התנתקנו?
וצריכים לעלות על זה. אבל אנחנו עלינו על זה על ידי כוח מיוחד שהיה לנו. והיום אין. לכוח הזה, טוב, אני לא רוצה לראות כאן כאילו איזשהו מיסטיקאי, אבל כוח הזה אנחנו צריכים להשיג מהטבע. כמו שהיום כל העולם הוא נמצא גם כן באותה הבעיה, בגלובליזציה שחייב להתייחד. היום אותה בעיה כמו שליהודים יש לכל העולם, במקביל.
זהו, רציתי לספר לך ממש משבת, הייתי בבית הבד, במוצאי שבת, והיה שם מורה שהוא רוצה להסתכר יותר ממה שהוא מרוויח במשך השבוע, אז הוא עובד בבית הבד ושומר, מכוון את המסעיות וכו' וכו'. והוא מורה, שאלתי אותו, תגיד, מה קורה בבתי הספר אצלכם? כפר ערבי בגליל. הוא אומר לי, זה קטסטרופה. כל הדברים הבסיסיים, אלימות, כל הדברים שאנחנו שומעים על המגזר היהודי, אצלהם אגב זה יותר חריף, כי יש פחות חסמים. המשטרה לא נמצאת שם, המון המון סיבות, גם חמולתיות. אלימות, חוסר עניין בשום דבר. וכאילו, אני מדבר דווקא לא על העם היהודי, הנה העם שכן שנמצא בתוכנו. אז עוד פעם, מה שאני ככה...
אבל אנחנו מדברים על זה שהם בכל זאת מיוחדים, הם מרגישים ששייכים לאומה אחת. זה שיש התפרצויות למיניהם ומאבק הכוחות, כוחניות, זה במיוחד בין דור הצעיר, זה בסדר, זה תמיד היה. כן? בפרט שבימינו. אבל אין לנו הרגשה הזאת פנימית שאנחנו מאותו שורש כולנו. אלא ההרגשה הזאת היא מתעוררת בנו רק בעת הצרה. בעת צרה. שיש לחץ מבחוץ, אנחנו מתקבצים. שאין לחץ מבחוץ, כל אחד מצפצף את כולם ורוצה לברוח מכולם.
אז אם בעיתון האומה שבעל הסולם פרסם בשנת 41 לדעתי, הוא כותב מה שאתה הזכרת, אבל אני ככה רוצה להקריא את זה בשפתו, והתקווה היחידה היא לסדר לעצמנו חינוך לאומי באופן יסודי מחדש, לגלות ולהלהיב שוב את האהבה הלאומית הטבעית העמומה בנו. עכשיו אני מאוד מתחבר לדברים האלה, ועוד פעם בראייה של הנה, בוא נייצר את השורשים, בוא נייצר איזשהו ערכי, תחילת השיחה הייתה מה הערכים המשותפים. ואני שואל אותך, עכשיו לי יושב בראש איזשהו תוכנית, איזה דברים הם ערכים משותפים חשובים שחייבים לייצר לאומה המתחדשת בארצה. הם קשורים, כמו שקשורים לשורשיות, לאהבת האדם, לאהבת הארץ, לערבות הדדית, אני מאוד מאוד מתחבר כי זה חלק מהזה. אבל אני שואל עוד פעם, אוקיי, אז עכשיו המשימה בידיך, בוא נגיד אתה שר החינוך, משימה בידיך.
אנחנו צריכים להתחיל מהסוף ולא מההתחלה, כי אם אנחנו מתחילים, בוא נחבר את כל הדברים יחד, בשביל מה? העם ישראל בעצם הוא קיים כדי להביא לעולם ידיעת הכוח עליון, הטבע, הכולל, וידיעת המסר הזה באיזה עולם אנחנו צריכים להיות. אנחנו כבר נכנסים לעולם הזה, כל האנושות, לעולם הגלובלי, שכולם קשורים זה לזה, שחייבים כמו שעם ישראל גם להתקשר כך כולם. יש לנו שיטה איך להתקשר בינינו ולקשור ולהראות את הדוגמה לכל העולם. אנחנו עם שחייבים להיות אור לגויים. זה מילים אולי גדולות ויפות, אבל אין ברירה, אנחנו לא יכולים לברוח מזה. גם האנטישמיות הזאת מכל העולם, היא מראה, ממש מצביעה אלינו שאנחנו מיוחדים. אם אנחנו לא חושבים ככה עלינו, אז כולם חושבים. זה לא יעזור לנו לברוח. ולכן, אם אנחנו לא לוקחים את המסר הזה, את הייעוד שלנו, אתגר שאנחנו חייבים לבצע כאן בעולם איזה פעולה מיוחדת, ודווקא עכשיו מגיע הזמן שאנחנו צריכים לראות את זה לעולם, אז כאילו אין בנו שום צורך. ובאמת כולם אומרים שאנחנו רק עושים צרות ויותר טוב שלא נהיה קיימים, וגם אנחנו לא מרגישים בפנים כלפי כל העמים שיש בנו איזה מין ייחודיות מיוחדת, שאנחנו עם, שאנחנו מגיע לנו להיות קיימים, שאנחנו יכולים להראות לפני כולם שאנחנו כמוהם לא יכולים להיות, יותר מהם. אנחנו לא יכולים להיות, או שאנחנו לא קיימים, או שאנחנו מעל כולם. לא יעזור לנו להיות כמו כולם.
עכשיו, אוקיי, אז מבחינתי זה מוביל אולי לנושא השני שרצינו רגע לדבר על המחנך, כי דיברנו רגע על, אוקיי, מה הם הדברים המרכזיים שאולי הייעוד של העם, איך להוביל את העם בכיוון שאתם מאמינים בו, ואני מקשיב קשב רב למה שאתם אומרים. עכשיו אני חוזר לנושא של המורה. כל אזרח במדינת ישראל בסקר הזה שהראיתי קודם, אני לא אראה אותו, אני רק אזכיר, זה חושב שהתפקיד המקצוע המורה ומקצוע הרופא, אנחנו מדברים שעל המורה, יותר חשוב מעורך דין, מרואה חשבון, כל המקצועות שכולם הולכים ללמוד. אבל אם אתה מגיע למה אתה ממליץ לבן שלך לעשות, אז הדבר האחרון שהם ממליצים זה איך להיות מורה.
כן.
לו בידיך הדבר, איך אתה היית בוחר, לא, איך אתה היית מושך אנשים להיות מורים ומחנכים ולקחת אחריות בחינוך, ואיך היית מחזק את המורים הקיימים במערכת כדי לצאת מהסיחור הזה? מה שאנחנו רואים פה זה race to the bottom, זאת אומרת כמה שכל פעם הרף הפסיכומטרי, בעיניי זה לא מדד, אבל זה המדד היחידי שמודדים. אין לי את זה פה, אבל בערך 100 נקודות פחות מכל דבר שהולכים ללמוד באוניברסיטה זה בשביל להיות מורה. זאת אומרת, אתה ממש, שער הראשון לאוניברסיטה זה להיות מורה. זה הפוך על הפוך, זה בדיוק, אנחנו יורים לעצמנו ברגל. אז אני שואל, לו בידיך הדבר, איך אתה היית גם מסמן את המורה, איך אתה היית מכשיר את המורה?
מאוד פשוט, מאוד פשוט.
אז טוב שבאתי.
כן, אני אגיד לך, קודם כל, המורה, מה שאנחנו קוראים מורה או לא מורה, הוא מקצוען. בפיזיקה, בכימיה, בביולוגיה ובכל מיני מקצועות האחרים.
זה אתה מתאר את המצב הקיים?
כן, הוא לא מורה. מורה זה דוגמה, מורה זה מישהו שבונה אדם, ואין לנו כזה מקצוע. אין לנו כזה מקצוע. אם תדבר עם כל המורים, גם כן לפי איך שהם נראים, אולי לא רובם, ודאי לא כולם, אבל אני רואה לפעמים, זה אנשים קודם כל עם בעיות גם כן במשפחות ועם ההתנהגות שלהם הפרטית אישית ויחס איך שהם מתנהגים לפני התלמידים. הנושא הזה לבנות אדם בכלל הוא לא נמצא בבית ספר. העיקר לנפח את הילד עם כל, עם ככה, כל מיני הידיעות ושיצא ככה וילך ללמוד מה איזה מקצוע, להתפרנס וגמרנו. וזה רואים את הבית ספר, וזה לגמרי לא, הפוך ממש מה שצריך להיות.
לא, אבל מה זה דמות המחנך האידיאלי? מי זה המחנך האידיאלי?
המחנך האידיאלי קודם כל שהוא יודע מה הוא רוצה לעשות עם הילד, איך לפצל אותו.
מאיפה הוא אמור לדעת?
אותו צריך לחנך. ודאי, שקודם כל אין לנו מורים לזה. אם זה שמופיע המורה לפי המקצוע שלו, זה בסדר, אבל לזה אני לא קורא מורה, אני קורא לזה...
זאת אומרת, אתה מפריד שני דברים. אתה אומר, יש מערכת שתפקידה ללמד את האנשים מקצועות שהם צריכים אותם בחיים. צריכים מתמטיקה, צריכים, אז יהיה מקצוען שלמד מתמטיקה.
אבל הילדים יוצאים...
זה דבר אחד. לצד זה צריך להיות מישהו שידאג לחינוך.
זה קודם כל, זה העיקר.
אז הפוך, הסדר הפוך אולי.
בעיני זה אותו בן אדם. אותו בן אדם, תוך שמישהו מלמד מתמטיקה, הוא צריך להיות גם דוגמה ומופת, וגם לדבר. הבן שלי, היה להם סדרה של, זה נקרא מארג, סדרה של שיעורים, מגיע איזושהי עמותה לתוך הכיתה, והם מדברים על המצב בעולם, בארץ, דברים כלליים, לא שום ציונים, שום דבר. ובשיעור האחרון, יום שישי, הזמינו את ההורים. לא משנה שבאו רק שלושה הורים, זה כבר מראה על המעורבות והמחויבות של ההורים, ישבנו, ובאמת הייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת. אחר כך, הוא בכיתה ט', אחר כך הוא בא ומספר לי, אבא, זה היה השיעור הכי מעניין. שאלתי אותו למה, הוא אומר, כי לא היינו צריכים להספיק, אלא דיברנו על הדברים שמציקים לי. לכן אני מאוד מתחבר למה שהרב אומר, אני רק שאלתי את עצמי, אז למה המורה לא עושה את הדבר הזה? זה ממש
תפקידה. יש להם תוכנית, והם צריכים להספיק, ולעשות כך וכך ציונים ועבודות והכל.
אגב, במשרד החינוך, דרך כלל שאנשים ערכיים, אנחנו מנסים להביא אנשים ערכיים להיות מורים. מי שראשו על כתפיו, הוא מסתכל, יש שלושה, יש תיכון, חטיבות הביניים ויסודי. מי שראשו על כתפיו רוצה ללכת ליסודי, אתה יודע למה? תיכון זה רק תוכנית ציונים. חטיבות הביניים יש 40 תלמידים בכיתה, וגם גיל ההתבגרות וכו'. ויסודי אתה למעשה יכול לעשות די הרבה מה שאתה רוצה. יש לך תוכנית, אבל אתה יכול להביא מעצמך.
אז אני רוצה להציב לך אתגר. אתה עכשיו המחנך, לא המורה שמלמד מתמטיקה ופיזיקה. אין לך לא מתמטיקה ולא פיזיקה ולא כלום.
ובזה הוא טוב גם.
אני יודע, לא חשוב, אבל לא בזה העניין.
לא, אבל זה צריך להיות אדם מאוד מאוד... ככה, עם ראייה רחבה, עם, עם, עם בסיס חזק, הוא צריך לדעת למה הוא צריך להביא את התלמיד, איזה תלמידים הוא רוצה לראות בסוף, אחרי כמה שנות הטיפול בהם, הוא צריך ללכת איתם, ואז הוא יכול להביא עיתון, ולראות איתם יחד טלוויזיה, ולדבר על מה ש... לא חשוב מה.
אוקיי, זה האמצעים, אבל מה התוכן שהיית רוצה להעביר? מה חשוב להעביר לילד?
לפי מה שאני חושב.
כן, בוודאי.
בשביל מה חיים? אתה מתחיל לדבר עם הילד בתחילת החיים שלו, איך הוא עובר בחיים ואיך הוא מסיים אותה, זה חשוב.
מאיזה גיל?
מגיל לאפס. מגיל שלוש, לא חשוב.
זה לא שמגיל מסוים.
לא, 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 בכלל לא, לא. אם החינוך הוא מתחיל מההורים לפני שהם מתחילים לתכנן את הצאצאים.
אוקיי, בשביל מה חיים? מה עוד?
לא, אבל מתוך זה אני כבר בונה את התוכנית איך לעבוד עמו. ואז אני נותן לו ערכים, ולפי מה שאנחנו...
אותם ערכים שדיברת עליהם קודם.
כן, ולא, אבל אנחנו מדברים על הבחירה החופשית, ועל הטבע האדם, וכל הבריאה עצמה, ואיך אנחנו מסתדרים בעולם. אנחנו, וכל הזמן בדיונים, כל הזמן בזה שהילד בעצמו בעצם צריך לתת גם דוגמאות להביא, וגם העיקר לעשות סיכומים בעצמו. שמתוך מה שאנחנו מדברים הוא בעצמו מגיע לאותו סיכום שבעצם אני רק אני רוצה שאצלו זה יקרה.
והלימוד הזה צריך להיות נפרד לגמרי או לא שייך עכשיו לאותה מערכת ציונים שהוא צריך לספק בתום כך וכך ימים או מבחנים וכן הלאה, ידיעות שהוא צריך לספוג.
כאן אנחנו חברים כאילו. אני חייב לרדת לדרגתו ולמצבו, ואנחנו צריכים לדבר על החיים והכל מה שקשור לנו סביב העולם.
הזכרנו קודם את המונח גלובלי. היום במצב הנוכחי שבו העולם נהפך לכפר קטן, אתה מרגיש שיש שינוי בדברים שצריך ללמד את הילדים, את האנשים?
אנחנו נגיע לזה בממדים של כל העולם, בטוח. כי האדם, מה שהיום הוא גודל בכל המדינות, הוא לא יכול לשרוד בעולם הגלובלי. כשאנחנו עלינו לרמה הגלובלית, אז אנחנו עכשיו נמצאים מול הכוחות הגלובליים של הטבע, שהם כולם מסתכלים עלינו, כאילו מתייחסים אלינו, כל הכוחות הטבע, כמו לאחד, כמו לגוף אחד, ואנחנו הרי לא אחד. אנחנו שונים ובזורים, ואז יוצא לנו שהכוחות האלו שפועלים עלינו נמצאים בהתנגדות, בהתנגשות, ממש בחוסר איזון איתנו, מאוד גדול. ולכן אנחנו נסבול עכשיו בקרוב מהחוסר איזון עם הטבע בצורה מאוד מאוד קשה, ולכן אנחנו חייבים ממש פנימיות האדם לשנות בהתאם לטבע הכולל. אנחנו צריכים ללמד אותם איך להתחבר, איך לאהוב זה את זה. בלי זה אנחנו לא נוכל לשרוד.
ואת זה מערכת החינוך צריכה לעשות.
מה לעשות?
אני שרביט בידך.
לא, קודם כל אני...
הטובים בחינוך.
הטובים בחינוך. אני מאוד מתחבר אגב, נדמה לי שפעם סיפרתי לך שמפקד חיל האוויר הקודם, ואגב הנוכחי גם ממשיך את זה, בסיום קורס טייס, מבקש מכל בוגר שיזמן את המבוגר המשמעותי בחייו ב-18-20 שנה שהוא חי, ואם זה מורה, אז על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, איך אותו מורה שלימד מתמטיקה, פיזה וכו', הפך להיות מבוגר משמעותי, שהוא למעשה עיצב משהו באותו בוגר שהוא כנראה די מוצלח, עובדה, הוא גמר קורס טייס. אני מאוד מתחבר לעניין של ההגדרה של המורה, המחנך, כמבוגר המשמעותי בעיצוב החיים שלך להמשך. וזה, לכן זה מתחבר לי גם למה שהרב אמר.
לא, אבל יש לנו דקה וחצי, ואני יודע שזה לא הרבה זמן, אבל מערכת החינוך מכינת עצמה לעידן הגלובלי? אני יודע שזה לא בדיוק התפקיד הישיר שלך, אבל אתה בכל זאת מכיר את המערכת מבפנים.
אני חושב שבפיגור.
זאת אומרת, אנחנו עוד לא מטפלים במשבר שכבר מציף אותנו.
אני יכול לספר על כמה דברים טובים, אבל באופן כללי, לענות לשאלה, אני חושב שקומן בפיגור טקט. זה טבע האדם אגב, זאת אומרת, צריך אנשים עם חזון בשביל לחשוב קדימה ולהוביל מהלך עם חזון. וזה אתגר.
זה אפשרי? זה אפשרי
במערכת? אני סומך רק על הפצת חומת הקבלה. שהיא תתפשט ממש ברוב העם, ממש בכל שדרות העם, אז יבינו שבה יש את הכוח הזה גם לבנות אדם חדש, גם לייחד את האומה, וגם לעשות מאיתנו משהו שזה יהיה דוגמה לכל העולם.
טוב, צופים יקרים, אני רוצה להודות לשני האורחים הנכבדים שלנו, הרב הדוקטור מיכאל לייטמן, תודה רבה, ותת אלוף במילואים רב שמואל. אנחנו נמשיך עוד להנחות הרבה תוכניות. אתה מהצד הרוחני ואני מהצד הגשמי, כמו שאמרת.
שאתי התבלבלת.
ולכן, צופים יקרים, כמו ששמעתם, אנחנו כנראה כולנו תמימי דעים באיזושהי מחשבה משותפת על ערכים שכולנו אוהבים ורוצים שיהיו. ונותר לנו רק להנחיל אותם הלאה. אז כל אחד בביתו ובדרכו ובמקומו יחפש את הדרך להעביר באמת את אותה ערבות הדדית ואת אהבת לרעך כמוך. ועד התוכנית הבאה, להתראות.